הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה, BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Raveh.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
Hi there. Excuse me. CinemaScope ברדיו הקצה. תוכנית מספר 220, 21 במאי, תת זי נייר, אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן בן אש, להשפיגל ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לקוואמי, ואתם בטח יודעים ויודעות שכולנו עובדים. אבל נמצאים פה בהתנדבות ובאהבה גדולה, ואתם מאזינים לנו בהתנדבות, אבל אם אתם רוצים ואתם אוהבים את מה שאנחנו עושים פה, כי יש תוכניות לא רק בסינמסקופ, אלא עוד תוכניות, הרבה מאוד תוכניות מסביב, ותרצו לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולעשות את כל מה שאנחנו רוצים, תוכלו לעשות את זה בלינק שנמצא בעמוד הבית של האתר שלנו, kzradio.net. אפשר לתמוך בפייפל, אפשר בפייטריון, איזה סכום שאתם רוצים, כמה שנראה לכם באופן חד פעמי, באופן קבוע, וכל לירה שאתם נותנים עוזרת לממן פה רק את המכונות. אנחנו ממשיכים לעשות את זה ממש באהבה גדולה כאן. אז זהו, אתם מוזמנים לתמוך. עכשיו, שבוע שעבר עשיתי איזושהי תוכנית כזאת שהייתה מין חצי היתולית מבחינתי, אבל באופן משולי זה התוכנית שקיבלתי עליה הכי הרבה תגובות מתוך 220 התוכניות שאני עושה פה. לא, ממש לא בכוונה, כנראה שרק צריך לעשות משהו טיפון לתוצא דופן, וכאילו אנשים שמים לב לזה ומגיבים. אז אם פספסתם, אז קפצו שבוע אחד אחרון את התוכנית הזו 219, תוכנית מחווה ל-1989 שעשיתי, שכנראה יצא משעשעת, כי אנשים נורא מגיבים עליה בחיבה ובתימהון, אני חייב לומר. אז תודה לכם שאתם מגיבים, ובאמת אני כאילו צריך לעשות עוד כל מיני דברים כאלה, כי סוף סוף אני מקבל תגובות, ולא רק מספרים במוני ההזנות וההורדות בפודבין. שזה גם זה נחמד, אבל כן הלאה. ביום חמישי ייפתח פסטיבל דוק אביב בסינמטק תל אביב, ובעוד הרבה מאוד אתרים ברחבי תל אביב, חלקם אתרים שבהם יוקרנו הסרטים בחינם, תבדקו באתר של דוק אביב איפה אתם יכולים לראות סרטים בחינם, או חלק מהם פשוט לכו לקנו כרטיסים לסינמטק תל אביב. האירוע החגיגי של סרט הפתיחה למוזמנים מתרחש היום, אבל הפסטיבל מתחיל ביום חמישי באופן רשמי עבור הקהל. ואתם בטח שואלים את עצמכם, אם אני הולך להיות, או אני הולכת להיות, אחת מ-60 אלף האנשים שהולכים לראות שם סרטים, אז איזה סרט ללכת לראות? כי יש כל כך הרבה סרטים. אז יש לא מעט סרטים שאותי מסקרנים לראות בדוק אביב, שעוד לא ראיתי אותם, אבל אני אספר לכם בשעה הקרובה על כמה מהסרטים שכבר ראיתי, ושאני אמליץ לכם לראות אותם, כל אחד מסוג אחר, ואז כזה תוכלו לטעום מכל משבצת אפשרית. אם אתם רוצים לפגוש אותי באופן אישי בדוק אביב, אז זה יקרה ביום רביעי הבא, אחרי הקרנה של הסרט, מה שהיא אמרה, האומנות של פולין קייל, פולין קייל מבקרת, אני מדבר על זה עוד מעט, אז אחרי הקרנה יהיה פאנל רב שיח של מבקרי קולנוע, אפרופו הסרט, אגב הסרט, הנושא של הביקורת קולנוע באמריקה ובישראל, אני אנחה את הפאנל, ולצידי יהיו כמה מפרקי קולנוע ישראלים, יעל שוב, שמול גדוב דבני, נעמה רק, ועוד. אז זו ההזמנות שלכם לפגוש אותי בדוק אביב בשבוע הבא, ובאולמות אני מנסתם אבוא לראות סרטים. חלק מהסרטים כבר ראיתי, ועליהם אנחנו נדבר ממש עוד מעט, אבל קודם נתחיל עם זה. החגיגה שלי לשבוע האחרון, לא רק שלי, אני רואה בטוויטר שהרבה מאוד אנשים חוגגים יחד איתי. התחיל ביום שישי האחרון, עונת הסיום, לא, National חדש, אלבום חדש של National, הוא נקרא I'm Easy to Find, איזה יופי של שירים יש בו. זה אחד היפים שבהם, Where is her head? אני קל למציאה, אבל איפה הראש שלה? הנה, national. אני מאוד מאוד אוהב את הנשיונל, מאוד מאוד אוהב את הנשיונל, אני גם מאוד מאוד אוהב את ארקייד פייר, מיינד יו, ואיכשהו נדמה לי שהאלבום החדש הוא קצת נשיונל פוגש את ארקייד פייר, לא?
Radio, what the fuck?
ועוד רגע, המלצות על דוק אביב, עוד רגע ממש, אבל עוד קצת. The National, אלבום חדש, יצא ביום שישי. Where, I'm easy to find, נקרא, והשיר הזה, הסינגל החדש שלהם, Rylan.
Rylan, you should try to get some sun. You remind me of everyone. Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part. Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet shine. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me.
Take the quick way out. We can turn black white in a blank white house. Say that you're a pervert, you're a vulture. Don't you wanna be popular culture?
Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child. Underwater you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Is it easy to live inside yourself? All the little kids are high and hazy. Everybody's got nowhere to go. Everybody wants to be amazing. California's rotten. Dress light blue to be forgotten. Eat your pearls on Sunday morning. Keep your conversations boring. Stay with me among the strangers. Change your mind and nothing changes. Don't let show any emotion. When you climb into the ocean, Riley, you should try to get some sun.
הבנק הלאומי, The National, אלבום חדש. אני חושב שנשמע עוד, לפחות עוד שיר אחד מהנו בהמשך. אבל קודם כל, דוק אביב. דוק אביב מספר 21, ייפתח לקהל הרחב ביום חמישי הקרוב, בסינמטק תל אביב ובאתרים נוספים ברחבי תל אביב. בדקו באתר שלהם, בדוקאביב.co.il, כולל קרנות חינם בנמל תל אביב של סרטים מוזיקליים, בראשם הסרט הגנוז על אריתה פרנקלין, והקרנות המוזיקליות ילוו, לא נתבקשתי להגיד את זה, אני פשוט נורא שמח וגאה, כי יש פה איזושהי סינרגיה של קולנוע ומוזיקה, הקרנות המוזיקליות ילוו בסט די-ג'יי לפני כל סרט של שדרני רדיו הקצה. ממני לא ביקשו, כי הם לא יודעים שאני יודע לנגן מוזיקה גם. אז תוכלו לפגוש גם את שדרני רדיו הקצה לפני הקרנות בנמל תל אביב של הסרטים המוזיקליים. ואם אתם שואלים את עצמכם מה לראות, אז בואו נתחיל לדרג לכם מבחינת הדברים שאני חושב שהם הכי חשובים, הכי טובים לראות, ונתחיל ישר ממשהו בעיניי הסרט הכי טוב בפסטיבל, ואחד מסרטי התעודה הכי טובים שראיתי השנה, סרט שהיה מועמד לאוסקר, סרט שנקרא, באנגלית נקרא Minding the Gap, בעברית קראו לו להתגבר על הפער. אני מודה שהשם באנגלית גם לא עומד עליו כל כך, אבל אוקיי, להתגבר על הפער, ככה זה נקרא. בוא נגיד, יש כאילו שתי סוגות עיקריות של קולנוע דוקומנטרי, יש המון המון סוגות ותתי סוגות, אבל בוא נגיד שיש שתי סוגות עיקריות. אחד זה הפורטרטים מהפרופילים, שמספרים סיפור של מישהו, של איזשהו, של דמות מוכרת, רעיונות, קטעי ארכיון, איזשהו סוג של ביוגרפיה, מונוגרפיה, לפעמים זה אוטוביוגרפיה, כן? אז זה צד אחד, אני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה, ותכף נדבר על סרטים מסוג זה, ועל הצד השני, שהוא, אני חושב שהוא יותר, מה שנקרא, סרטי התעודה, הארדקור, הם סרטים שבאמת לוקחים מצלמה ומתעדים איזשהו משהו שקורה מול המצלמה, ואז זה באמת איזשהו סוג של קצת משימת קמיקזה, כי כשאתם מצלמים, אתם לא יודעים אם יהיה מזה סרט, אם יצא מזה סרט, האם יהיה פה איזשהו סיפור שאתם מספרים, פשוט מספרים, מתעדים סיטואציה כפי שהיא קורית בזמן אמת. אני חושב שהדבר הזה שקרה קולנוע תעודי נולד מהצד הזה, נולד מהצד הזה של הרצון לתעד איזשהו משהו שמתרחש ברגע זה, ואחר כך הוא הפך למשהו שהוא יותר מין נון-פיקשן סינימה, של לספר בדיעבד סיפור שכבר קרה, או לספר סיפור על בן אדם שהיה או שהינו, אבל זה כבר בא יותר לדבר הזה, אני קורא לזה נון-פיקשן סינימה, כי זה יותר קרוב לעולם הזה של ספרי עיון, ולא תיעוד של משהו שקורה מול המצלמה. אז Minding the Gap הוא מהסרטים האלה, של בן אדם אלמוני לחלוטין, שלוקח מצלמה, מתעד את החברה הקרובה אליו ביותר, כאילו טקסטבוק של, כאילו, של הדבר הזה שנקרא מהפכת הווידאו, של מישהו שאתם לא יודעים עליו כלום, חוץ מזה שהוא, יש לו מצלמה, והוא מתעד את החברים שלו, את עולמו הקרובו שהם אלמונים, כולם אלמונים גמורים לגמרי, רק מה? האיש הזה נורא מוכשר. ואנחנו מגלים את זה שהוא מוכשר, תוך כדי שאנחנו רואים פשוט חומרי הגלם שלו. האיש הזה הנורא מוכשר הזה, קוראים לו בינג לו, והוא סקייטר, והוא גדל בשכונה, בצד הלא נכון של המסילה, לצד שלושה חברים שלו, שהם כולם ממשפחות הרוסות, ממשפחות לא מתפקדות, כולם כזה על סף העוני, מאוד לא, מאוד לא חלק מהחברה, ממש אנשים שהחברה זנחה אותם, השאירו אותם בצד, אבל הם סקייטרים, והם אוהבים סקייטבורד, והם עושים פעלולי סקייטבורד, וכמעט תמיד זה כנראה גם, זה משהו שאני רוצה קצת לחקור אותו, כי זה מרתק בעיניי, שכנראה בכל חבורת סקייטרים יש את הצלם. עכשיו, אם אתם בעניין של תרבות הסקייטבורד, אז תגידו לי אם אני צודק או לא, כי פתאום אני קולט שזה כנראה משהו שקורה, כי אני מתחיל להבין שיש לא מעט קולנוענים שיצאו מתרבות הסקייטרים, בראשם, השם שאני הכי זוכר זה ספייק ג'ונס, שסקייטר שנהיה צלם ובמאי. אבל יש עוד, נכון? יש עוד, אני תכף אזכר בעוד. אז כנראה שלכל חבורה יש את הצלם שלה. ובינג לו הוא הצלם, הוא לקח מצלמה והתחיל לצלם את הפעלולים שהם עושים, את הקפיצות שהם עושים, את הרגעים שהם מצליחים, את הרגעים שבהם הם מתרסקים. וקודם כל מתברר שהוא באמת צלם אדיר. מה זה, 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 זה הקולנוע הכי טהור, כשאתם מצלמים תוך כדי שאתם על סקייטבורד, אתם פשוט נמצאים כל הזמן בדולי. והוא מצליח להחזיק את הפריים על החברים שלו, אז קודם כל הסרט מתחיל בזה ברצף של קיטי סקייטרים, שהם נורא נורא יפים, של מישהו צעיר, כשהם התחילו לצלם את זה, אני חושב שהם היו בסביבות גיל 16-17, ואתם רואים, מעל ההתחלה, הנער הזה ממוצא סיני, איך שהוא מחזיק מצלמה, איך שהוא מצלם את זה, איך שהוא חושב תנועה, הפעלולים שהוא בעצמו עושה תוך כדי שהוא מצלם את החברים שלו, זה פשוט נפלא לראות. אבל הוא ממשיך לצלם, והוא מצלם את החברים גם בשיחות סכנשים, כן? שיחות הנפש שלהם, ברגעים שבהם הוא קולט שכל החברה הזאת עוברת משהו בתיכון, ואחר כך הם יוצאים לחיים, וקורים דברים עם המשפחות, ולאנשים רגילים לחלוטין, פשוטים לגמרי, אין להם שום ייחוס, הם לא מפורסמים, ופשוט אנחנו עוקבים אחריהם, במשך קרוב לחמש שנים הוא ממשיך לצלם אותם, כשהם נכנסים לתוך החיים, והחיים לא שמחים אצלם, ודברים משתנים ומתהפכים לטובה ולרעה, והם נורא מחפשים את עצמם בחיים, ופתאום אנחנו מקבלים איזשהו סוג של slice of life, פשוט באמת איזשהו סוג של תמונה כזאת של אמריקנה, של האנשים שלא שפר עליהם גורלם. אז, וזה מצולם נורא יפה, וזה נורא נורא אינטימי, ואנחנו נורא נכנסים לחיים של האנשים האלה, ופתאום אנחנו קולטים שהאיש הזה שהיה עוד, שהוא בעצמו מסכן ועני, אבל יש לו כישרון בלצלם, ויותר מזה יש לו גם כישרון בלערוך, כי הוא התחיל לערוך את חומרי הגלם בעצמו, ואז בהמשך התחילו להיכנס עוד ועוד אנשים שראו את הפוטנציאל שיש בסרט הזה, וזה נהיה סרט תיעודי שהוקרן בפסטיבל לקולנוע, ובסופו של דבר הגיע גם למועמדות לאוסקר. אז אני לא יכול לנתק את, 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 את סוף הסיפור, הסוף שלא נמצא בסרט, מהסרט עצמו, כי זה אנשים שקצת מחפשים שמישהו will give them a break, מישהו כאילו שככה יגאל אותם מה, מהסיטואציה הזאת, כי הם לא מצליחים למשוך את עצמם החוצה, ופתאום אני קולט שיש לקולנוע איזשהו אלמנט של, של גאולה, לא רק בזה שאנחנו מתוודעים אליהם, אלא בזה שאחד מהם, פשוט בזכות הכישרון שלו, נהיה במאי מועמד לאוסקר. הוא היה לפני רגע כלום, סקייטר מעני, מעיירה שכוחת אל, ועכשיו הוא במאי מועמד לאוסקר, מן הסתם אני מקווה מאוד שהוא גם מצליח מבחינה חומרית, אבל, אבל קודם כל הוא, הוא קיבל את, את הסוף הטוב של הסיפור שלו, ואני מקווה שלפחות ברגע שהסרטים, הסרט הזה הוצג בפלטפורמות בינלאומיות, שזה עזר גם באיזשהו אופן, גם לגיבורים של, של הסיפור. אז אני חושב שהסוף של הסיפור, הסוף שלא נמצא בסרט, הסוף שבו הסרט עצמו הופך לסנסציה, זוכה בפרסים, הוא מגיע למועמדות לאוסקר, ואנחנו מבינים שהבינג לו הזה הוא גאון, הוא פשוט באמת במאי טוב, הוא צלם טוב, הוא צילם, הוא ביים, והוא ערך את, את הסרט, וכאילו כוכב נולד מול, ממש מול העיניים שלנו, אנחנו פשוט רואים את זה קורה, תוך כדי הצילומים של, ה, של הסרט, וזה נפלא. גם האינטימיות, גם הסיפור הזה, שכאילו שפתאום אנחנו רואים את ה... את החבורת ילדים, נערים, גברים, שבאמת כלום לא מצליח להם, לא הנושא של עם ההורים שלהם, ולא כשהם בעצמם נהיים הורים, לא כשהם מצליחים להיכנס או לא להיכנס לשוק העבודה, שבאמת לא מקבל אותם בידיים פתוחות, והם עובדים באמת בעבודות הכי מגילות שאתם יכולים לדמיין, אבל פשוט אחד מהם יודע לצלם, אז... האמת היא שזה סרט להראות לכל מי שההורים שלו שואלים, מה תעשה עם, עם קולנוע? תראו לו את ה, תראו להם את הסרט הזה, ואני אומר, זה מה שאני אעשה. אני אשנה את העולם, אני אחרי חיים טובים יותר מזה. שוב, בתנאי שאתם מוכשרים ו, וגאונים, אבל זה לא רק סרט יפה ונפלא, זה גם סרט שבאמת גורם לי להבין משהו על... על קולנוע, על הדבר הזה שקולנוע זה לא סתם, לפעמים זה סתם בידור, שעשוע וזה, אבל קולנוע באמת יכול לשנות חיים, וזה דוגמה לרגע כזה. אז הסרט נקרא להתגבר על הפער, Minding the Gap, הוא היה מועמד לאוסקר, ובאמת סרט שממש התפעלתי ממנו, ראיתי אותו בתחילת השנה, הייתי בטוח שהוא, לא יודע, אולי יגיע לאחד מערוצי הסרטים קודם, אבל הנה הוא מגיע לפה. לדוק אביב, אחרי זה בסתם אפשרי לראות אותו בעוד מקומות. אל תפסיד אותו, סרט נהדר. סרט נוסף, הזכרתי אותו בפתיח, אני עוד לא יודע עד כמה אני חושב שהוא נהדר או לא נהדר, אבל אני שמח שהסרט הזה קיים, כי הוא סרט תקדימי. סרט נקרא מה שהיא אמרה, האומנות של פולין קייל. אז קודם כל מילת הקדמה, פולין קייל הייתה כנראה מבקרת הקולנוע הכי מפורסמת באמריקה, אולי לא הכי מפורסמת, אחת המפורסמות באמריקה בשנות ה-70 וה-80, והיה לה כוח נורא גדול כמבקרת קולנוע. שוב, אני מניח שמבחינת פרסום רוג'ר ריברט היה יותר מפורסם כבר בטלוויזיה, והיא הייתה מבקרת הקולנוע בשנות ה-70 וה-80, מבקרת הקולנוע של הניו יורקר, שזה כתב עת מאוד גבוה מצח במוד אינטלקטואלי בניו יורק, אז לא כל הקהל קרא אותה, אבל בוודאי כל תעשיית הקולנוע וכל המיליה היצירתי כן קרא אותה, והיא כתבה מאוד בעריכות, נתנו לה שם נפח מאוד גדול של מילים, היא כתבה מאוד מאוד בעריכות על, על הסרטים שהיא כתבה. לכן, הרבה מאוד יוצרי קולנוע, כשהייתה להם איזושהי טינה כלפי הביקורת, אז פולין קייל הייתה היעד, כי באמת כתבה בנפח גדול, ופרקה סרטים לרסיסים. והיא כאילו הייתה מין אינטלקטואלית כזאת, מישהי כזה שבאה מתוך אהבת קולנוע, היא נורא נורא אהבה קולנוע, כתבה ספרים על אהבת קולנוע, ועל הסרטים שהיא ראתה בילדותה. אז היא מצד אחד נורא קדמה במאים, עוד רגע נדבר על החלק הזה, מצד שני, כשהיא קטלה הסרט, אז והסרט התעודי מראה את זה, את זה שזה ממש נהיה איזשהו סוג של זירה של תגרנות בינה ובין היוצרים, ממש הזמינו אותה לטוק שואוז כדי ללכלך על סרטים, ואז הזמינו את היוצרים שבוע אחר כך כדי לדבר על הביקורת שהיא כתבה, והם פשוט קיללו אחד, אנחנו לא מכירים את הסיטואציה הזאת שבה אנשים פשוט מקללים אחד לשני, לא המבקרים, כן, בימינו לדי כבר לא, אנחנו בעידן הרבה יותר ג'נטלמנים בעולם של הביקורת. הייתה אישה מאוד נמרצת ומאוד חדת עת ולשון, ובאמת היא יכלה באלפי מילים לפרק סרט לרסיסים. האם זה טוב? האם זה מה שמבקר קולנוע צריך לעשות, או מבקר קולנוע צריכים לעשות, לקחת סרט ולקטוש אותו עד דק? זו שאלה ראשונה שצריך לשאול. שאלה שנייה, פולין קל התפרסמה בתור זה שהיא כותבת מחוויה מאוד מאוד סובייקטיבית. עכשיו, כל כתיבה היא סובייקטיבית. גם הכתב הפרלמנטרי ב-CNN, הדיווח שלו יש בו אלמנט סובייקטיבי. האמת היא אמורה להיות אבסולוטית ואובייקטיבית, אבל האופן שבו אנחנו מנסחים את הדברים, היא תמיד תהיה מוטה מתוך איזשהו סוג של השקפת עולם ואלמנטים סובייקטיביים, כאמור. ואז תמיד ביקורת היא סובייקטיבית. אני לא יכול, אין דרך, אי אפשר לכתוב ביקורת אובייקטיבית. זה, בואו נסכים על זה כולנו, כי קודם כל החוויה, אם אהבתי את הסרט או לא אהבתי את הסרט, אם נהניתי מהסרט או לא נהניתי מהסרט, אם חשבתי שהסרט חכם ולטעמי, אז זה לטעמי. ואז אחר כך צריך לנמק את זה במילים. כלומר, אני חושב שזה גם דבר שצריך להבין, ש... כולנו רואים סרטים, בין אם אנחנו מבקרי קולנוע, ובין אם אנחנו אנשים שסתם קונים כרטיסים בשביל הפן והבידור, וכולנו נהנים או לא נהנים מהסרט, רק שאני בסוף הסרט צריך ללכת ולמצוא את המילים כדי לכתוב למה, האם נהניתי, ובית למה נהניתי, ומה לדעתי הסרט אומר. אז היא נורא עסקה בחוויה, החוויה הזאת של ללכת לסרט, לשבת בסרט, ונורא תיעדה את זה, כמעט כמו איזשהו סוג של סיטי לחוש הרגש, מה קורה לה בזמן שהסרט מתנגן. וזה באמת, מבחינה הזאת, היא קצת הייתה יוצאת דופן ממבקרים אחרים, ומאוד מאוד השפיעה על לא מעט מבקרים שבאו אחריה, שימצאו את הגישה הזאת, כי היא כמעט כתבה במידה מסוימת איזושהי פרוזה, לא בהשרת הסרט, אלא בהשרת החוויה שלה של ללכת לסרט. עכשיו, אם היא כתבה טוב והתלהבה מהסרט והיא ריבטה בסופרלטיבים וסיפרה כמה נהנתה, אז יופי. אם היא לא נהנתה, אז במאים השתגעו מהעניין הזה שבו הסרט שלהם בעצם מקבל איזשהו סוג של תפקיד משנה בטקסט המאוד גדול שהיא כותבת ובחוויה שהיא חובה, שבאמת היא לפעמים ממש לא קשורה לסרט עצמו. אז היא הייתה מאוד משפיעה, אבל גם מאוד מאוד שנויה במחלוקת. וכל הדברים האלה יצרו איזשהו סוג של פולחן סביבה, איזשהו סוג של... השם שלה נהיה נורא ידוע, גם כי השתמשו בשם שלה לפרסומות, וגם כי זה הפך לאיזשהו סוג של זירת אגרוף בינה ובין יוצרים. אז קודם כל, סרט תעודי על מבקרת קולנוע, היא הלכה לעולמה... רגע לפני 9-11, ב-2001, בספטמבר 2001, היא הלכה לעולמה, וכתבה עד 91 בניו יורקר, לפני זה היא כתבה בכתבי עת אחרים, במקול וכן הלאה. קודם כל, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני רואה סרט על מבקרי קולנוע. ואם תגידו לי, רגע, היה את הסרט על רוג'ר איברט, אז אני אגיד, נכון. אבל הסרט על רוג'ר איברט לא באמת היה סרט על מבקר קולנוע, אומנם מישהו שהקולנוע היה מאוד משמעותי, אבל זה היה על סלב, כי הוא היה בטלוויזיה, ושהוא נאבק במחלה שבסופו של דבר מכניעה אותו. אז זה כאילו הנושא של סלבריטי נאבק במחלה, זה הז'אנר של הסרט. אגב זה סלבריטי שעבד בתקשורת, היה עיתונאי, הכיר פעם את אופרה ווינפרי, שהכניס אותו לעולם טלוויזיה, ואז נהיה מפורסם בזכות הטלוויזיה. מפורסם בביקורת קולנוע. פולין קל, כל מה שהיא עשתה זה הנושא, זה ביקורת קולנוע. אז זה פעם ראשונה שעושים סרט על מבקר קולנוע, אני לא מכיר תקדים לזה. בעיניי זה קצת משונה, כי אני רגיל מהעולם שבו אני נמצא, שמבקרי קולנוע הם הצד המתעד. כלומר, אני רואה את עצמי, עושה סרטי תעודה, אבל רוב סרטי התעודה שאני חושב עליהם, הם כאלה שהם ממשיכים באופן נרחב את מה שאני כותב בעיתונות. כלומר, על קולנוע ישראלי, על במאים, על יוצרים, על תופעות, אז זה כאילו איזשהו סוג של נגזרת של, של עבודתי העיתונאית. אני לא מדמיין שיש סיטואציה שבה אי פעם מישהו יעשה סרט תעודי על, על איזשהו סוג של מבקר קולנוע ישראלי. זה, זה אף פעם לא עלה על דעתי, ולכן הסרט הזה, כשפתאום ראיתי אותו, עצם קיומו מאוד מאוד הפתיע אותי, ותהיתי האם אנחנו עכשיו נמצאים בפתחו של טרנד, של סרטי תעודה על, על מבקרי קולנוע, ואם כן, אז כאילו מי הבא בתור. דבר שני, אני חייב להגיד שאני מאוד מופתע מהשם של הסרט, האומנות של פולין קייל, The Art of Pauline Kael, ואני שואל את עצמי, באמת? כאילו, זהו? הכתיבה ביקורתית היא אומנות? כלומר, לא יודע? אני לא יודע. כתיבה ביקורת היא אומנות? אני לא יודע אם אני מסכים ל... אחרי, אנחנו כותבים על... אומנות, להתיימר לחשוב שאנחנו יוצרים אומנות תוך כדי שאנחנו כותבים אומנות, לא יודע, אין לי מושג, זה מאוד הפתיע, הפתיע אותי הכותרת הזאת. הבמה יהיה בארץ, ילווה את הסרט הזה, אם אתם פוגשים אותו, תשאלו אותו, האם מה שפולין קייל כתבה זה אומנות? בעיניי זה עיתונות, אני חושב שמבקרי קולנוע הם עיתונאים, זה מה שהיא, זה העיתונות שלהם. או הפרוזה של פולין קייל, לא יודע. אז סרט שיש בו רגעים יפים ורגעים פחות מוצלחים, הרגעים היפים הם כאלה שבהם, וזה אני חושב היתרון הגדול של פולין קייל, היא פספסה המון סרטים, באמת כל פעם שהיה איזשהו סוג של בלוקבאסטר בשנות ה-60 היא שנאה אותו, היא באמת שנאה סרטים מסחרים, את צלילי המוזיקה היא שנאה, את 2001 אודיסאה בחלל היא שנאה, את לורנס ישרב היא שנאה. כלומר, באמת, כל היצירות המופת גדולות של שנות ה-60 היא לא אהבה. אבל היה רגע שבו קרה משהו בהוליווד, והיא הייתה הראשונה לשים לב. הרגע הזה קורה עם בוני וקלייד, וזה נקודת המפנה. ובעיניי הרגע שבו זה מתחיל לסיפור של פולין קייל ובוני וקלייד, שם הרגעים הממש יפים של הסרט. בוני וקלייד יצא בהפצה מצומצמת בניו יורק ב-67, והמבקרים של ניו יורק טיימס ושל העיתונים היומיים קטלו את הסרט, הם ממש לא הבינו אותו ולא אהבו זו, ונראה שהסרט הזה הולך ממש ליפול מהר ולהיגנז, ואז היא כתבה עליו זמן מה אחר כך, זו הביקורת הראשונה שהיא פרסמה בניו יורקר, והיא כתבה בהתלהבות נורא נורא גדולה על הסרט, סרט שארתור פן ביים, וורן בייטי היה כאילו, האיש, גם הכוכב, אבל גם המפיק מאחורי הסרט והחזון של הסרט. ובמידה מסוימת, הביקורת המאוד מאוד נלהבת של פולין קייל, גרמה לסרט להפוך ללהיט. הוא הופץ מחדש, והקידום, הפרסומת שלה, לא הפרסומת, נו, הביקורת שלה, קודמה בפרסומים של הסרט, והפכה את הסרט לאירוע. אז זה מין דוגמה כזאת ששואלים, בשביל מה צריך מבקר קולנוע? זה בשביל הרגע הזה. בשביל לשים את האצבע על סרט שאף אחד אחר לא שם לב אליו קודם, ואז שתהיה את המערכת ההפצתית שתוכל למנף את ההתלהבות הזאת גם להצלחה קופתית. שוב, במקרה הזה אני חושב שזה הבדל נורא גדול בין סוף שנות ה-60 ובין שנות ה-2000, שאני לא בטוח שהיום כבר אפשר לעשות את זה, שיש לה תקשורת, לא משנה אם היא דיגיטלית או פרינט, שיש לה את היכולת באמת לגרום לקהל ללכת לקנות כרטיסים. אפילו הייתי אומר שאולי ההפך, אני חושב שאם קהל רואה 5 כוכבים, אז הוא בורח מהסרט, ככה נדמה לי. אבל זה ככה, זה היה ב-1967, ואז באמת כל פעם שיצא עוד סרט, אז היא נורא, והיא שיבחה אותו, אז הסרט הזה הפך לתופעה. הסיפור הבא שמסופר בסרט זה על הביקורת שלה, על הטנגו האחרון בפריז. היא ראתה את הסרט בפסטיבל ניו יורק, עוד לפני ההפצה שלו, הפצה מסחרית בארצות הברית. כתבה עליו אחרי שהיא ראתה אותו בפסטיבל ניו יורק. התלהבה מהסרט נורא, ממש התלהבה ממנו, וכתבה טקסט מאוד ארוך בניו יורקר עליו. ומפיצי הסרט פשוט פרסמו את הביקורת, אותי זה היה מחרפן, אבל כנראה שזה העניין אז, פרסמו את כל הביקורת שלה על כפולת עמודים בניו יורק טיימס בתור הפרסומת לסרט. פשוט זה היה הפרסומת לסרט, והסרט הפך כמובן לסנסציה באמריקה. היא נורא הצדיקה שם, כמובן את כל האירוטיקה ואת כל הדברים השנויים במחלוקת, היא מאוד התחברה לצדדים האלה. אז והיו לה כמה יוצרים שהייתה, שהריצה במיוחד, ובזכות ההרצה הזאת היא גם קצת התקרבה אליהם באופן אישי וידידותי יותר, בראשם סן פקינפה, שזה מין רגע כזה שאני כן, שאני זוכר את הרגע שבו גיליתי את, את הסיפור הזה, שהם, שבעקבות הביקורות החיוביות של, שלה על סן פקינפה, הוא הזמין אותה לראות כאילו גרסות מוקדמות של הסרטים שלו, ועירב אותה וכתב לה מכתבים וכל זה. אני זוכר שראיתי זה באיזשהו שלב בחיים שלי כמבקר קולנוע, וזה מאוד השפיע עליי. אז זה שאפשר, אפשר להיות באיזשהו סוג של קשר מקצועי, סלש ידידותי, אבל עדיין עם חוש ביקורת, עם יוצרים, וללוות את תהליך היצירה שלהם, בשביל לקבל איזשהו סוג של מבט אינטימי יותר על תהליך היצירה, ואז אולי לדעת להעמיק לתוך הסרט. כי אני חושב שבישראל יש איזושהי נטייה קצת לפעמים לחשוב על מבקרי הקולנוע כעל חבר מושבעים שצריך לשים אותם בבידוד מתוך הקהילה היוצרת. ולא, אני חושב שמבקרי קולנוע צריכים להיות חלק מהקהילה ולהיות מעורבים בדבר הזה, ומבלי שזה ישפיע על דעתם הסופית. אז עם סם פקינפה ועם וולטר היל הייתה באיזשהו קשר, כשקיבלו ביקורות, כשהיא אהבה את הסרטים קיבלו ביקורות טובות, כשהיא פחות אהבה קיבלו ביקורות פחות טובות. את קלינט איסטווד היא ממש שנאה, באופן עקבי היא שנאה, שזה גם נורא משונה, אבל שנות ה-70. ובעיקר היא יצרה איזשהו סוג של פולחן אישיות סביבה, שגרמה ללא מעט אנשים שרצו להיכנס לתחום ביקורת הקולנוע, ללכת בעקבותיה, והיא קדמה אותם ועזרה להם, ויצרה מין איזשהו סוג של, קצת מין מועדון מעריצים, אפשר להגיד את זה. הם נקראים The Polets, וחלקם הם רואים לי בסרט, חלקם מבקרי קולנוע מאוד מאוד בכירים. כיום דיוויד אדלסטין המבקר של רולינג סטון, וסטפני זקרק המבקרת של טיים מגזין, הם מאלה שגדלו בצילה ולצידה של פולין קיין, ובעידודה ובתמיכתה. עוד דבר שהסרט מראה זה את היריבות המקצועית שהייתה בינה, ובין אנדרו סאריס. אנדרו סאריס הוא מבקר קולנוע שאני מרגיש הרבה יותר קרוב אליו מבחינת הכתיבה שלו, שאני מבין מאיפה הוא בא מבחינה, לא יודע, פילוסופית, מבחינה קולנועית, אז מישהו שאני חושב, כשאני צריך לבחור מבקר שהשפיע עליי, או שאני מרגיש קרוב אליו, אז אנדרו סאריס הוא הרבה יותר מישהו שאני מחובר אליו מאשר פולין קייל, והם באמת הייתה ביניהם איזושהי יריבות. הוא היה מבקר של הוויליג' וויס, והייתה מבקרת של הניו יורקר, כן, הוא בדאונטאון והיא באפטאון, והוא היה כאילו יותר אינטלקטואל, והיא הייתה יותר כאילו זאת שכותבת מהקישקה, מהבטן. אז הסרט שאם אתם אוהבים קולנוע, אז גם רוצים לדעת מה, איך הקולנוע האמריקאי השתנה בתחילת שנות ה-70, ואיך השפיע על אנשים שבאו אחר כך, אז קוונטין טרנטינו מרואיין בסרט, ודייוויד רו ראסל מרואיין בסרט, ולא מעט אנשים שהיו שם בזמן הרמת, או בכיתה ארכיון, או ברעיונות מרואיינים בסרט. אז כסרט על קולנוע, על תולדות הקולנוע, ואיך היה הרגע שבו ביקורת הקולנוע גם עזרה לשנות את תולדות הקולנוע האמריקאי, אז אלה הרגעים יפים בסרט. הנושא של אומנות הביקורת, אני לא יודע, לא יודע אם זה מה ש... אם זה מה ש... זה... בא לי רגע, אני מחשב על כל זה. אם זה מה ש... העיקר בסרט. אוקיי, בלקאוט קטן, אבל בזה היה בעצם המשפט האחרון שלי לגבי הסרט של פולין קייל. עוד שיר מתוך The National, ואז אני אדבר איתכם על הסרט המאוד מאוד מדובר, על דיוויד קרוסבי, שיוקרן בפסטיבל, סרט של אולפני סוני, שיוקרן בסוף השני, סוף השבוע השני של הפסטיבל. אבל קודם כל, הנה אני אשמע על עוד שיר מתוך אלבום החדש שלהם. אני חושב שיש לי איזושהי בעיה, משהו פה קטוע, ככה כזה קופץ עם הסאונד, אתם שומעים את הקפיצות בסאונד? יש פה בעיה? לא? לא, לא, זה השיר, הנשיונל. away and I could forget
like heaven stood up in me. You said love fills you. It moves you from the skeleton and pulls you around. I got it worse than anyone else, and I just can't find.
National. אלבום נקרא I'm Easy to Find. זה השיר שפותח אותו. You had your soul with you. אוקיי. קצת מוזיקה, זה מרתק. הרבה סרטים על מוזיקה ועל קולנוע ועל אומנות בפסטיבל דוק אביב. יש פסטיבל שמוקדש לסרטים על אומנות, שנקרא אפוס, במוזיאון תל אביב. הם אף פעם לא מצליחים להביא את הסרטים הבאמת מעניינים, ודוק אביב בעצם הוא הפסטיבל אמיתי לסרטי תרבות ואומנות. אז קודם כל, אני אגיד לכם שמשהו שאולי צריך גם לעשות עליו איזשהו סרט תעודי. דיק קאבט. דיק קאבט היה אחד ממנחי תוכניות האירוח, הלייט נייט של המפורסמים באמריקה של שנות ה-60 וה-70. איך אני יודע את זה? אני יודע את זה כי הוא מופיע בכמעט כל סרט, כל פעם שתעשו סרט על מישהו מפורסם שיתארח בתוכניות אירוח, אז תמצאו אותו. ובפסטיבל דוק אביב ראיתי כבר 3 סרטים שבהם יש סצנות ארכיון מתוך התוכנית הרוח של דיק קאבט. אז הסרט על פולין קייל, רואים אותה מתארחת אצל דיק קאבט, וגם אחר כך רואים את וויליאם פרידקין מתארח אצל דיק קאבט, הבמאי של הקשר הצרפתי ומגרש השדים, ויורד עליה רצח על פולין קייל, אז דיק קאבט שם. הסרט על בסטר קיטון, שביים פיטר בוגדנוביץ', אז דיק קאבט, התוכנית הרוח של דיק קאבט מופיע גם שם, והסרט על דיוויד קרוסבי, שגם שם יש קטעי ארכיון על דיוויד קרוסבי וקרוסבי סטילס ונאש, שמופיעים בתוכנית של דיק קאבט. אז אם אתם הולכים ורואים את כל הסרטים שקשורים בתרבות ואומנות בדוק אביב, שימו לב שדיק קאבט מופיע, אני ספרתי כבר 3 סרטים, בטח בעוד סרטים. אז גם זה משהו שכדי אפשר לעשות איזשהו מונטאז' דיק קאבט מופיע בסרטי תעודה. יש שני סרטים מוזיקליים שמספרים כאילו סיפור והיפוכו. אחד סרט על מייקל הוטשינס שנקרא מיסטיפיי, שזה קצת כמו איימי, אבל באוסטרליה, על מייקל הוטשינס, הסולן של סינק, של אינקסס, שגם הגיע קצת כמו ילדים ממיינדינג דה גאפ, הגיע ממשפחה הרוסה, התחבר עם אנשים יותר, במשפחות יותר מתפקדות, ושהם בעצם הפכו אותו לסולן, לחתיך, וגם בהמשך גם למוכשר של ההרכב המוזיקלי שלהם, ועזרו לו להתפרסם ולהיות עשיר, אבל הוא כל הזמן היה רדוף, כל חייו היה רדוף. מייקל האצ'נס התאבד בגיל 37, גם אחרי איזשהו סוג של אפיזודות עם סמים ואלכוהול. אז סרט שמורכב כולו, כמו אימי, רק מקטעי ארכיון, רק מקטעי תוכניות רעיונות ודברים שצולמו בזמן אמת על ידי הלהקה ומעריצים ובני ובנות זוג. רק, הכל מונטה של קטעי ארכיון, וקטעי ארכיון מלווים, בפסקול אנחנו מלווים ברעיונות, חלקם רעיונות חדשים, עם אנשים שהכירו את מייקל האצ'נס, חברי הלהקה ובני משפחה, או חברים ובני זוג לשעבר, או קטעי ארכיון ישנים של אנשים שמדברים על מייקל האצ'נס, או מייקל האצ'נס מדבר בעצמו. וזה סרט שכאילו שאתם יודעים שגורלו של האומן, גורלו, כן, he's doomed, זה לא ייגמר טוב. לעומת זאת, מהצד השני, יש את הסרט על דיוויד קרוסבי. הסרט על דיוויד קרוסבי הוא קרן בפסטיבל סנדנס האחרון, היה אחד הסרטים המדוברים שם, הוא הופץ מסחרית בשבוע האחרון בארצות הברית, מקבל ביקורות טובות, אחלה סרט, נורא מעניין. עכשיו, אני אף פעם לא הייתי מעריץ נורא גדול של קרוסבי, סטילס ונש, או קרוסבי, סטילס, נש ויאנג, אבל יש משהו מעניין בסרט הזה, כי קודם כל, כמו שאמרתי, הוא מספר את הסיפור ההפוך מהסיפור של מייקל האצ'נס. דיוויד קרוסבי, שהיה אחד הג'אנקים הכי גדולים ברוק אנד רול האמריקאי בשנות ה-70, הוא בן 77, והוא עדיין בחיים, והשאלה הזאת חוזרת לאורך הסרט שוב ושוב, איך הוא עשה את זה, איך הוא נשאר חי. הוא אומר, כל החברים שלי מתו, הוא אומר, ג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, מאמא קאס, מהמאמאז אנד פאפאס, אנשים שמתו ממש לצידו מסמים, והוא אומר, איך קרה שאני זה ששרדתי ושנשארתי האחרון ששרד, אז הוא התגבר על ההתמכרויות, הוא איש מאוד מאוד חולה, המצב הבריאותי שלו מתואר בפרוטרוט בסרט, ובאמת זה נראה כאילו שזה נס, שהוא חי ונס שהוא עדיין נמצא. אז הסרט מלווה אותו כי הוא יוצא לסיבוב הופעות, סיבוב הופעות שכולם חוששים סיבוב, שהאם הוא יצטרך לשרוד את סיבוב הופעות הזה, כי כאמור הוא מאוד מבוגר, והוא מאוד מאוד לא בריא. הסיבוב הופעות, ובמקביל לזה, תוך כדי הסיבוב הופעות, הוא מספר את הסיפור. סיפור שלו, הסיפור המוזיקלי שלו היה בבירדס, ואחר כך בקרוסבי, סטילס ונש, וקרוסבי, סטילס ונש ויאנג, והיה בוודסטוק. ולמדתי המון דברים מהסרט הזה, כלומר, במובן הזה, זה לא סתם שאני מזכיר שדיק קאבט מופיע, כי אם אתם רוצים לדעת מה קורה, מה קרה באמריקה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, לא רק בקולנוע הזה אצל פולין קל, אבל במוזיקה ובתרבות האמריקאית, כל העולם הזה של קאונטר קולצ'ר, המאבק, המלחמה נגד המלחמה בווייטנאם, אז הסרט הזה בין השאר מתאר נורא יפה גם את האקטיביזם הפוליטי של דיוויד קרוסבי עצמו ושל חבריו ללהקה, ולפעמים שהוא באמת רחיק לכת מבחינת האקטיביזם שלו, דבר שיצר אנטיגוניזם מצד חבריו ללהקה. הוא פוטר מהבירדס, כי הוא דיבר יותר מדי פוליטיקה על הבמה, ונשמע כמעט לעתים סערורי בדברים שהוא אומר. אז הוא יוצא לסיבוב הופעות עכשיו, בהווה של הסרט, והוא אומר שם משהו שהוא קצת שובר לב, הוא אומר, אני יוצא לסיבוב הופעות כי אני אוהב לשיר, ואני אוהב להופיע, ואני אוהב את הקהל, אבל אני גם חייב לעשות את זה, כי אני צריך כסף, הוא חי, הוא צריך את הכסף, לשלם את המשכנתא על הבית שבו הוא גר עם אשתו. דיברתי עם במאי הסרט, אי-ג'יי איטן, סיפר שהאשתו של דיוויד קרוסבי, ג'ן קרוסבי, זה הפעם הראשונה שהיא מתראיינת מול מצלמה, שזה בכלנתו אחד ההישגים שלו בסרט הזה. אז הרעיון הזה שדיוויד קרוסבי צריך להופיע כדי לממן את המשכנתא, זה גם קצת משהו שהוא שובר לב, אבל הנה, הוא יוצא ומופיע. אי-ג'יי איטן מספר לי שהחיבור שלו לדייוויד קרוסבי, זה הסרט הראשון שהוא עושה, אי-ג'יי איטן. החיבור שלו הגיע דרך אחיו מרקס איטן, הוא מסתבר מוזיקאי מאוד מוכר באמריקה, גיטריסט מאוד מוצלח ומהולל, ודייוויד קרוסבי, כשהוא רצה להקליט אלבום סולו חדש, פנה אל אחיו, אל מרקס איטן, כדי שיופיע איתו, והם גם יצאו להופיע ביחד, ודרך אחיו, אי-ג'יי איתן, הצטרף ופגש אותו ודיבר איתו, ואומר, איך שדיברתי איתו, איך ששמעתי אותו מספר סיפור, אמרתי, וואו, האיש הזה יודע לספר סיפור, ויש פה אחלה סיפור לספר, ואני רוצה לעשות עליו סרט, והוא מיד אמר כן. ואז את כל הצילומים הראשונים הוא עשה מכיסו, שוב, אין קרנות קולנוע באמריקה, אז הוא ממן מכיסו את הכיסו, הבמאי, לא דוד קרוסבי, את הצילומים, עד שהפגישו אותו עם קמרון קרו. קמרון קרו שמע שאי-ג'י איתן מצלם סרט דוקומנטרי על דיוויד קרוסבי, והוא נפל מהכיסא, והוא אמר, וואו, אני מראיין את דיוויד קרוסבי כבר 40 שנה, מאז שאני בן 17, והוא מעולם לא הסכים שאני אעשה עליו סרט. איך הצלחת לעשות את זה? קמרון קרו נכנס כמפיק לסרט, שותף להפקה, שותף לה, גם השיג מימון לסרט, ושם בעצם הסרט התחיל לצאת לדרך בצורה יותר מגובשת. במידה רבה אני קצת מרגיש שיש משהו מאוד קמרון קרואי בסרט הזה. אם אתם מכירים את הכתבות שקמרון קרואי היה כותב לרולינג סטון, לכתבות שעל פיהם הוא ביסס את הסרט שלו, את כמעט מפורסמים, אז יש משהו בסרט, באופן שבו הוא עובר בין המאוד מאוד אישי, שלו, זה שהוא ממש יושב בסלון של כוכב הרוק הזה, ובין זה שהוא מספר שהוא סיפור גדול על אמריקה, ועל ההשפעה הדדית בין המוזיקה האמריקאית ובין הפוליטיקה האמריקאית ובין החברה האמריקאית, יש בו איזה משהו שקצת מזכיר לי את הכתבות, בכלל הכתבות של הרולינג סטון, אבל של המגזין רולינג סטון, אבל ספציפית הכתבות של קמרון קרו. אז יש משהו מאוד קמרון קרו, למרות שהוא חתום רק כמפיק, ולא הבמאי, אבל הנוכחות שלו, אני חושב, מאוד מאוד מורגשת בסרט. ובעיקר, זה גרם לי להעריך מחדש את קרוסבי, סטילס ונש, שלא, כאמור, לא מאוד אהבתי, אין לי אלבומים שלהם בבית, אני מכיר שירים שלהם, ובאמת החלק של ההרמוניות הם מאוד מוצלח, והסרט הוא פשוט גדוש באנקדוטות. למשל, דוגמה, משהו שיחבר בין פולינקל ובין דיוויד קרוסבי, משהו שלא ידעתי. מסתבר שדניס הופר ביסס את הדמות שלו ב-Easy Rider על דיוויד קרוסבי, וזה די מדהים כשרואים את שניהם אחד ליד השני, גם כיום, אבל גם בסוף שנות ה-60, אז אומרים, וואלה, נכון, כאילו, אותו שיער ארוך ואותו שפם, דיוויד קרוסבי הפך את השפם שלו למעין מותג כזה, ודניס הופר ביסס את הדמות שלו ב-Easy Rider, אדם בעקבות גורלו, על דיוויד קרוסבי, את מערכת היחסים שלו המאוד מאוד סבוכה עם ג'וני מיטשל, לא הכרתי, עם סופרת בסרט בעריכות, את ג'וני מיטשל אני מאוד מאוד אוהב, את דיוויד קרוסבי אף פעם לא הרזקתי ממנו, אבל ג'וני מיטשל אני מאוד מאוד אוהב, אז כאילו זה פרק בביוגרפיה של ג'וני מיטשל שהתוודעתי אליו בזכות הסרט, ובאמת הוא היה חבר, כמו שהוא אומר, חבר של כולם, הסרט הזה הוא גדוש בניים דרופינג, ממש, היה חבר של כולם, הזכרנו, ג'ימי הנדריקס, ג'יימס ג'ופלין, מאמא קאס, ובוב דילן, הוא אומר שבוב דילן, הם עשו בבירדס, קאבר למיסטר טמברין, קאבר חשמלי ומיסטר טמברין, וכמו שדיוויד קרוסבי מספר את זה, הוא אומר, בוב דילן שמע אותנו עושים את זה ומיד הלך וקנה גיטרת חשמלית והקים להקה חשמלית שוב, בזכותו לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה אחלה אנקדוטה שבזכות הברץ, בזכות דיוויד קרוסבי בוב דילן עזב את הגיטרה האקוסטית ועבר לגיטרה חשמלית אחד הגילויים שיש בסרט באמת שוט מקסים של תמונת ארכיון של הביטלס ו מאחורי הביטלס עומד דיוויד קרוסבי, מופיעו באיזושהי הופעה ביחד, הבירדס והביטלס, בתחילת שנות ה-60, ורואים את דיוויד קרוסבי עומד מאחורי פול וג'ון, והוא אומר משפט יפה, רציתי ללמוד איך להיות כוכב רוק, והחבר'ה האלה ידעו איך. אז זה היה, כאילו, מישהו שהוא מעריך. לעומת זאת, ג'י מוריסון מהדורס, הוא אומר, what a dork. איזה אהבל, היה ג'י מוריסון. אז הסרט יש בו המון המון אגדות, פולקלור, סיפורים, קטעי הופעות, קטעי ארכיון, שוב, סיפורה של אמריקה בשנות ה-60 ושנות ה-70, עלייתו ונפלטו ועלייתו מחדש של, של האיש. אז זה סרט שהוקרן בסוף השבוע השני של הפסטיבל. דיוויד קרוסבי, זכרו את שמי, כן? שזה בעקבות שם, שיר שלו שמוכר, אני לא בטוח שאני זוכר את שמי, אני זוכר נכון את השם שלו, של השיר. אז משם לקוח השם של ה... של הסרט, אז אחלה, זה באמת אחד הסרטים היותר מדוברים כרגע באמריקה, ובסוף השבוע הבא הוא יהיה בפסטיבל דוק אביב. זו סיבה מספיק טובה בשביל לסיים את התוכנית עם קרוסבי, סטילס ונש, עם ג'ודי בלו אייז. זהו, תשמעו את זה גם בסרט עצמו. עד כאן, נשים סקופ ברדיו הקצה, פסטיבל דוק אביב, הקדשנו לזה את כל התוכנית, ואנחנו נהיה פה גם, אני חושב, בשבוע הבא, לא? תוכנית מספר 222 מגיעה לסיום. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. If they have mercy, don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free. I am crying. This does not mean I don't love you. I do, that's forever. Yes, and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and left of the key to your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. And you make it hard. And you make it hard. And you make it hard. Friday night, Sunday in the afternoon. What have you got to lose? Tuesday morning, please be gone, I'm tired of you. What have you got to lose? Listen to me, baby. It's my heart that's a song and it's a dying. And that's what I had to do. I've got an answer.
עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.